אתם מאזינים לפודקאסט כירורגיית ראש צוואר של הרי.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט כירורגיית ראש צוואר של הרי. אני דוקטור אנטון ורשבסקי, והיום אנחנו בפרק מיוחד שמיועד ספציפית למתמחים שמעוניינים להמשיך בקריירה בתור מנתחי ראש צוואר ועומדים בשלב של בחירת הפלושיפ. איפה לעשות, מה הקשיים, מה היתרונות. איתי נמצאים כאן באולפן היום דוקטור יותם שקדי, מנהל יחידת ניתוחי ראש צוואר בבית חולים רמב״ם. שלום יותם.
שלום אנטון.
ודוקטור אחמד טאה, מומחה לאף אוזן גרון וכירורגיית ראש צוואר גם כן בבית חולים רמב״ם. שלום אחמד.
שלום אנטון.
רק כדי להציב את הבמה, יותם, אתה עשית פלושיפ ב?
בקנדה, בוונקובר.
אחמד.
אוסטרליה, סידני.
ואני אצג כאן את ארצות הברית, אני עשיתי בבוסטון בבית ישראל.
בפריפריה.
פריפריה מרכזית לחלוטין של מדינת מסצ'וסטס. אז השאלה הבסיסית ביותר, יותם, צריך בכלל לעשות פלושיפ?
השאלה תמיד זה מה היעד שלך בקריירה. אם אדם מסיים התמחות ורוצה לעבוד בקופת חולים, ואני לא אומר את זה בתור דבר טוב או לא טוב, בתור בחירה, אז אני חושב שההכשרה שמקבלים בהתמחות היא מספקת בשביל רופא בקופת חולים. מצד שני, אם אתה רוצה להמשיך לעבוד בבית חולים, היום אתה צריך לתת משהו אקסטרה. המציאות כיום זה שאתה מסיים התמחות, אין לך הרבה עצמאות בניתוחים המשמעותיים באף אוזן גרון. אתה יכול לעשות טרחוסטומיה, שקדים, SMR, מסטיודקטומיה פשוטה. כנראה שלא תעשה נק דיסקשן. ואם דוקטור אנטון שמצביע לי פה יעשה נק דיסקשן, כנראה לא אחד מורכב של צוואר מוקרן עם חזרה. וזה הדברים שאני ארצה כשמישהו מגיע לעבוד בבית חולים בהמשך הקריירה. אז הפלושיפ נותן לך חשיפה להרבה יותר מקרים. אני חושב שנותן כמה דברים, דבר שבאמת את הסקילסט בשביל להביא משהו לארץ חזרה, כי בסוף ההתמחות אני לא חושב שיש את זה, נותן ניסיון. בנפח מקרים שבדרך כלל יותר גדול מכל מרכז בארץ, אפילו המרכזים הגדולים, אין מה לעשות, אתה בא לבוסטון, הכמות מקרים שם זה שם בכיס, וגם אני חושב שהדבר מאוד חשוב, נותן פרספקטיבה שונה. כל אחד מאיתנו עשה 6 שנים מהתמחות, עם כמה דוגמות שאמרו לו, רק ככה צריך לעשות. ואז אתה בא לפלו, ואתה מגיע שאפשר לעשות אחרת. ולפעמים זה פותח את הראש. אתה עושה בסוף, בסוף אתה עושה בדרך שלישית, אבל לפחות אתה נפתח הראש, אפשר לעשות אחרת.
לראות עולם, כמו שאומר.
לראות עולם.
אחמד, מתי החלטת שאתה רוצה להיות מנתח ראש צוואר?
האמת, זה היה סביב, כאילו, זה היה די מוקדם יחסית, סביב שנה ג' בהתמחות. כמובן, בשנה ראשונה אתה מתחיל להיחשף לתחום. האמת, זה תחום אף אוזן גרון, אנחנו לא נחשפים בבית ספר לרפואה, עושים סבב של שבוע, שבועיים, לא יודע, חלק מהמקומות, תלוי על איזה מנטור אתה נופל, לפעמים אין חשיפה בכלל. ואז אתה צריך כאילו בשנה ראשונה שנייה, כאילו חשף כמה שיותר, לכמה שיותר תתחומים בתוך האף אוזן גרון, וחשוב מאוד ההחלטה המוקדמת, כי חשוב מאוד להציג ולשלוח למקומות, אם אתה החלטת על פלושיפ, צריך לשלוח כמה שיותר מוקדם, למקומות שיקבלו אותך לפלושיפ. אז חשוב מאוד להחליט מוקדם.
אז אתה אמרת שהתחלת בערך בשנה שלישית, אתה עשית פלו באוסטרליה, החלטת שאתה רוצה באוסטרליה, איך התחלת לחפש פלו, התחלת בשנה שלישית כבר לחפש?
האמת, כאילו התחלתי סביב שנה שלישית פלוס, זה נקודה חשוב להתחיל כבר סוג של בשנה א' לחשוב על פלושיפ, לא משנה באיזה תחום, צריך למשל לעבוד את ה-CV שלך, לעשות יותר מחקרים, קורסים בתחום, להציג בכנסים, ואז אתה סוג של מוכן להגיש, אתה מגיש למקומות, למה זה נפל על אוסטרליה? אני פשוט הגשתי אוסטרליה, קנדה, ארצות הברית, ואיפה שהתקבלתי, בדקתי את המקום, וזה מצא חן בעיניי, והלכתי על זה.
יותם, מה השיקולים שלך היו בבחירת הפלו?
היה לי שיקולים טובים, היה שיקולים שבדיעבד הם לא שיקולים חכמים, ואני חושב שגם זה חשוב להגיד. שיקול עיקרי מבחינתי זה שפה אנגלית, כי אני לא במקום שהייתי מסתדר עכשיו בצרפתית. אגיד בהקשר הזה שבאירופה, בהרבה מקומות, ההנדז-און של מתמחים, ואפילו שפלו הוא הרבה פחות ממה שיש בארץ. אז דווקא באירופה הם הולכים, צריך לחשוב פעמיים, לבדוק טוב את המקום, לראות שמת עושים. לעומת זאת, בארצות הברית, בקנדה, אוסטרליה ניו זילנד, הרבה יותר נותנים לעשות, אז זה משהו שצריך ככה בחשבון. אז ברגע שאמרתי אנגלית, אז צמצמתי קצת העולם. עוד שיקול שבדיעבד, אני חושב שהוא שיקול, זה האימור שהצליח לי, אבל לא תמיד זה מצליח, זה הנושא של USMLE. לא היה לי USMLE ורוצה להתעסק עם זה, ואז אמרתי, טוב, אז סגרתי את ארצות הברית, נשאר לי קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, אז הסתדר לי. אני מכיר גם אנשים שלא הסתדר ומצאו פלו בארצות הברית, ואז ממש ברגע האחרון, בחצי שנה, רצו לעשות את כל הסטפים וקרדיטיישן והכל, אז לא בטוח שזה שזה הצליח לי, זאת אומרת שזה הייתה החלטה נבונה.
אני הגעתי לארצות הברית, לבוסטון, כמו שאמרנו. בסופו של דבר, ההחלטה אצלי הייתה המשפחה, שבגדול אשתי הגדירה לי מספר מאוד מוגבל של מקומות שבהם היא מוכנה לבלות בשנה, שנתיים הקרובות, וזה שיקול מאוד מרכזי אצל כולנו. אז מאחר שאשתי הגדירה לי ניו יורק או בוסטון, מצאתי מקום בבוסטון למזלי. אני חושב, וזו שאלה שחוזרת על עצמה בקרב מתמחים ששואלים אותי, איפה לעשות פלושיפ, אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך להגדיר מה המטרות שלו בפלושיפ. וזה חוזר לנקודה שהעלית בהתחלה לגבי היכולות הכירורגיות שלנו בסוף ההתמחות. כל אחד מקבל יכולות שונות והכשרה שונה, בהתאם למידת החשיפה שלו בהתמחות, בין המחלקות השונות. אז כל אחד יש לו גם מטרות טיפה שונות בפלו. אני מכיר חבר'ה שהמטרה העיקרית שלהם הייתה לצבור ניסיון בניתוחים היותר בסיסיים, להיות עצמאי לחלוטין בניתוחי תיירואיד ודיסקציה צווארית, ולהגיע לשליטה מלאה. יש כאלו שמה שהיה חשוב להם זה להיות עצמאי. כל תוכנית פלו, עמידת עצמאות שאתה נחשף אליה היא שונה. יש מקומות, בארצות הברית זה גם, זה לא מקשה אחת. יש מקומות שבהם אתה יכול להישאר לבד בחדר ניתוח ויתנו לך את העצמאות, ויש מקומות שאתה לא תנתח אף פעם בלי הבכיר לידך שמשגיח. ויש שיקול של, כמו שאמרת, דברים חדשים, או דברים שבאמת אתה לא לומד בהתמחות. במקרה שלי, זה כל הנושא של השחזורים, שאף מתמחה באמת באף אוזן לא מגיע למצב שהוא עושה מתלים חופשיים בהתמחות. והנקודה הנוספת זה הניתוחים הרובוטיים. שלי נגיד זה כן השיקול, זה משהו שרציתי להיחשף אליו, וללא ספק חול זה המקום, כי בארץ אנחנו מדברים על נפחים הרבה יותר נמוכים. יותם, מה היו השיקולים שלך?
אני רוצה לחזק באמת מה שאתה אומר, ספציפית אנחנו בעולם הראש צוואר, אני לא אדבר על התחומים אחרים, אבל באמת צריך לחשוב איזה כירורג ראש צוואר אתה רוצה, האם אתה רוצה את מה שנקרא basic ENT, האם אתה רוצה ablative, אבל את כל הדברים, מנדיבלקטומית וכו', אם אתה רוצה ריקונסטרקטיב, ודברים בונוסים כמו רובוט וכו', ואז באמת שאתה יודע מה אתה רוצה, אז יותר קל לכוון להתמחות, כי יש מקומות מסוימים, במיוחד בארצות הברית ידוע, יש מקומות שעושים רק אבליישן בלי הקונסטרקשן, ואם זה לא תלוי למטרות שלך, זה יפה מאוד נחמד ב-CV, שזה גם מטרה טובה, אבל לא יש לי מלך את הפער הזה. אני מודה שאצלי קצת, אני תוך כדי קצת השתניתי, אני מודה שאני הייתי מאוד בראש של אני רוצה אבלייטיב, שיחזרו לו לדבר אליי, מה עכשיו לשבת תחת מיקרוסקופ, אין לי את הסבלנות לזה, אבל מצאתי את ההזדמנות לפלו בוונקובר, ועושים הרבה קונסטרקשן, וגם באותה הזדמנות הצלחתי למצוא את התקן, את האפשרות לחזור לרמב״ם אחרי הפלו, והיו צריכים אותי כריקונסטרקשן, אמרתי, טוב, בוא ניתן את צ'אנס, נראה איך זה הכי גרוע. אני אמצא מקום אחר. ודווקא עניין אותי. אז מצד אחד צריך לדעת מה אתה רוצה, מצד שני כמו כל דבר בחיים, לא להיות נעול, אלא לתת צ'אנס לדברים, אולי בסוף זה יהיה נחמד.
כן, אני חושב שאני הייתי במצב די דומה לשלך, שאמרתי, ריקונסטרקשן פחות מעניין, אני רוצה יותר בלטי, ורציתי רובוט, כי גם הרגשתי דרך אגב עם רובוט, זה משהו שפחות קיים בארץ, כשאנחנו מדברים על להביא משהו חדש, אז כן, עושים רובוט, אבל זה לא באותם נפחים, ולא אותם סדרי גודל, אז זה כן משהו שרציתי להביא לארץ, אבל הייתי בעיקר מרוכז בלטי, אבל למדתי גם לעשות ריקונסטרקשן בפלו, ואני עושה, מדי פעם אני מאמין לא בנפחים, שחלק מהמנתחים האחרים עושים כיום.
אני לגמרי מסכים, כאבלטיב אתה חייב פלושיפ, אפילו אם זה אבלטיב מצומצם, זה מאוד חשוב, אפילו אם התחלת את הפלושיפ, אתה יכול לשנות את דעתך כאילו על הדרך, ולבחור ללכת יותר לכיוון ריקונסטרקשן, רובוט, איירווי, העיקר כאילו למצוא מקום, להתחיל, אחר כך אפשר לעשות עוד פילושיפ, כאילו, לא חייב לעשות שנה או שנה, כאילו, שנה לפחות זה אתה עושה במקום אחד, אתה יכול לעשות עוד פילושיפ במקום אחר, שסוג של תת של התת, כמו מתלים חופשיים. האמת, גם אני בהתחלה לא רציתי מתלים חופשיים, כי אני רוצה ללכת הביתה בשלב מסוים, לא רוצה לחזור באמצע הלילה.
זה מאוד חשוב. הסגנון קריירה שאתה בוחר לעצמך הוא שיקול מאוד משמעותי.
מאוד יפה הריקונסטרקשן, אבל שוב, כאילו, זה חלק מהזמן שלך, אתה צריך כאילו ללכת לבית חולים באמצע הלילה, לפעמים באמצע הטילים. כאילו, הייתי צריך לנסוע כביש 6 באמצע הטילים, ואז להתחבא מתחת לגשר. אז זה לא הכי נעים.
לא עושים פריפלה בזמן מלחמות, אני לא מבין את הבעיה.
עבדנו רגיל שם, יש לנו חדר ניתוח ממוגן.
יצא לנו דחו, ביטלו פריפלה בזמן המלחמות.
אני תשאל אוקטובר, היה לי את הפלאפ, ואחרי זה נכנסתי אותו, נסעתי לצבא. אני יודע לשאת בפלאפ מאחורה.
ושרת לך, ודור לך, כן. יפה מאוד.
ניצור מהמרכז.
בוא ניגע רגע בנקודה של מחקר, גם בתור כלי בשביל להתקבל לפלושיפ, וגם כחלק מהמטרות בפלושיפ. יותם, מה אתה חושב לגבי להתקבל לפלושיפ?
זה מאוד מאוד תלוי בפלו. כלומר, אני ספציפית באתי למקום שאפילו לא היה מאוד מאוד מאורגן, זה היה תוכנית חדשה, היה קצת חבר מביא חבר, וזה לא היה, זה היה נחמד שיש לך, זה לא היה פקטור. מצד שני, התראיינתי במקום אחר, שאלו אותי על מחקרים שלי, שאלו אותי, קצת נברו באיזה אחד העבודות לראות שאני יודע מה, מבין מה כתוב שם, אז מסתכלים על זה. אז אני חושב שזה מאוד משתנה, אני חושב שככל שהתוכנית יותר מוסדרת וככה יושבת טוב שנים, אז יש לנו הרבה מועמדים, ואז אחת הדרכים לברור את האנשים. אין ספק שזה דבר שטוב שיש, כלומר, אם אתה בא, אני אותם שקדי, או אני אותם שקדי ועוד 20 עבודות, זה נראה אחרת. אז זה לא מזיק שיש. מעבר לזה, זה גם, במיוחד, אני מדבר עם מישהו כמוני שאני לא איש המחקרים הגדול, צריך את זה. צריך את זה בפלו, צריך את זה בקריירה, מסתכלים על זה בבית חולים למינויים, אז עדיף כבר להתחיל תרגל את זה כבר בהתמחות, להתחיל לעבוד על עבודות, כי אתה מסתכל קדימה. כמו שמעתי, אם אתה רוצה להיות בקופת חולים, מעולה, אז אולי זה פחות קריטי. אם אתה רוצה לחזור לבית חולים, זה נדרש ממך בארץ, חלק מהמינוי האקדמי, וצריך תרגל לעשות זה כבר מההתחלה, כמו שאתה מתרגל לעשות טעמות, תרגל לעשות מחקר.
אחמד.
לגמרי מסכים, וחשוב להתחיל כבר משנה א' לעשות את המחקר, כאילו אפילו לפני שלב, שנה א', כאילו, כסטודנט וכסטאג'ר, כאילו צריך לעשות מחקרים, וזה עוד נקודה שמסתכלים עליה, כאילו במקום שאתה ניגש אליו, הם לא יודעים איך אתה קלינית. איך האישיות שלך, הם יכולים לעשות לך רעיון, להתרשם לפה ולשם, אבל אתה צריך כאילו CV כדי שיגדיר אותך. ומחקרים זה חלק מה-CV שלך.
האופציות לעשות מחקר בפלו, היה שיקול מבחינתך?
לא לגמרי, כי אני יכול לעשות מחקרים פה. אני יוצא לפלו כדי ללמוד לנתח מקרים מסובכים, גישות חדשות, וקליניקה חדשה או שונה ממה שאני רגיל לה. מחקרים, זה לא היה שיקול עיקרי, זה היה בנוסף.
היו דרישות למחקר בפלו שלך?
כן, הייתי צריך לעשות לפחות שלושה, לא חייב להיות ראשון מכולם, אבל זה הייתה הדרישה, כן. אבל זה היה כאילו בין לבין, כאילו אתה קלינית, אתה בחדר ניתוח, מחקר זה חלק מהפלו, וגם כאילו הדרכת מתמחים, כאילו מתמחים צעירים וסטודנטים.
אני חושב שזה חוזר באמת להגדרת מטרות הפלו, כמו שגדרנו מטרות ברמה הניתוחית, יש לך גם מטרות ברמה של מחקר, יש אנשים שקצת פחות מעניין אותם, ואז יעשו קצת עבודות, בדרך כלל רוצים קצת שתעשה שם עבודה בפלו, זה סוג שדרך שלך להחזיר למערכת, זה שאתה מקדם את המחקר אצלם, ויש מקומות שהמחקר זה חלק מהותי, עם מעבדות רציניות, בארצות הברית זה מאוד חזק, אני חושב גם איפה שאתה היית, יש מקומות שזה באמת שנתיים פלו, שנה קלינית, שנה מחקר, ושוב, מי שזה מעניין אותו, זה חשוב להסתכל על הצד הזה, אם הוא קיים והוא מאפשר. אבל כמו כל דבר, אתה מגדיר את היעדים שלך בחיים.
אני חושב שכמו שלנו יש מטרות כשאנחנו יוצאים לפלו, למרכזים יש מטרות מהפלו, מהבן אדם שמגיע להם, וחשוב מאוד בשיחות לעשות את התיאום ציפיות, מה אתה מצפה לקבל ומה הם מצפים לקבל. שלא יגיע למצב שבהם יש איזושהי חוסר הסכמה, חוסר הבנה, כשאתה כבר נמצא שם, אז too late. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שעושים פלו בארץ. בין היתר בגלל הקושי להתקבל לפלושיפ כישראלים. מה אתם חושבים על התוכניות פלושיפ בישראל?
סך הכל, אין ספק שזו אופציה טובה. יש מרכזים גדולים בארץ עם נפח עבודה גדול, מנתחים טובים, שאפשר לקבל חשיפה טובה. בטח אם מישהו עשה התמחות במרכז יותר קטן, שלא כל כך נחשף לראש צוואר, זאת אומרת, במרכז גדול אתה נחשף ליותר דברים, אז אין ספק שזה סטפ-אפ. מצד שני, עדיין, אני אומר כמה דברים. דבר שאני שום מרכז בארץ, עדיין אין לו נפחים של מרכז גדול בצפון אמריקה, מיוחד שבחול יש מאוד את הנושא של ריפרל סנטר. אצלנו כל בית חולים מנסה לעשות הכל, ולפעמים זה עושה קצת דילושן של המקרים. בארצות הברית, או איפה שהייתי בקנדה, יש את הבית חולים הגדול, מרכז כל בריטיש קולומביה, 10 מיליון איש הולכים לבית חולים אחד למקרים הגדולים. ואז אתה מקבל נפחים שאתה פשוט לא יכול בארץ. אצלנו 10 מיליון הולכים ל6-7 בתי חולים שעושים פלאפים, למשל. אז הנפח הוא מאוד גדול. ובית, גם הנושא שאמרנו, לראות עולם, כמו שקראת על זה, אין לעשות, אנחנו בביצה שלנו בארץ, כל אחד עובד קצת אחרת, אבל יש לנו, בסוף יש איזו גישה מאוד דומה לדברים מסוימים.
אבות מייסדים.
אבות מייסדים.
גם בארצות הברית, גם בחוץ זה עובד הרבה, אתה רואה את הליניאג' של הכירורגים.
נכון, אז אתה הולך למקום אחר, שאולי אהבו קצת שונה. אגב, בקטע הזה, כמו שאמרתי, אמנם אמרתי, מבחינה כירורגית, באירופה לפעמים זה קצת בעייתי, אבל אני מאוד ממליץ לאנשים, אני הולך לזה קצת הצידה, ללכת לכנסים באירופה, כי שם יש להם מיינדסט שונה מאוד מהאמריקאים, ואנחנו מאוד רגילים לראש הצפון אמריקאי. ובאירופה פתאום תראה דברים בצורה אחרת, סתם סנטינל שאנחנו כמעט לא עושים, פרשל הרינג'קטומיות, דברים שאנחנו פחות נפוץ, ובארצות הברית זה כמעט נעלם, שם פתאום אתה מגלה שזה חי ובועט. אז לראות עולם הזה, חשוב גם לזכור את היבשת הקטנה הזאת, היא השכנה אלינו.
בוא נדבר רגע קצת פרקטיקה. אנחנו שלושתנו פה מייצגים יבשת וחצי, אבל בוא נגיד את האמת ש 90% מהאנשים שנוסעים לפל ראש צוואר מגיעים לאחד מהמדינות הללו. פרקטית, יותם, מישהו שמעוניין לעשות פלו בקנדה, מה נדרש ממנו? מה השלבים?
הדברים קצת משתנים כל הזמן, אבל בסופו של דבר, ברגע שקיבלת ג'וב אופר, אני מדייק את כל השלב לפני, כלומר, קיבלת ג'וב אופר, אז זה מאפשר לך לעשות, להגיש שתי ערוצים מקבילים. ערוץ אחד זה ערוץ של רישיון, שאתה מקבל איזשהו temporary license למה שקרה post-graduate fellow, זה רישיון שמוגבל לשנה או שנתיים, בתור fellow, והמסלול השני זה המסלול של הוויזת עבודה. הם עובדים במקביל, מאוד מסודרים הקנדים, אתה נכנס לעמוד, יש שם את כל הרשימה של המסמכים, אתה מגיש אותם, אני חושב שלקח לי בערך 3-4 חודשים לסגור את כל התהליך, מאוד מאוד יעילים, הקטע שלך זה באמת לקבל את הג'וב אופר, משם הכל רץ.
יש בחינות מיוחדות וספציפיות לקנדה?
רק את הבחינה של רמת אנגלית. זה TOEFL או ILTS או OET, אני חושב שכרגע צמצמו, אני חושב שזה רק ה-ILTS, מן הסתם צריך לקרוא בדיוק, אבל צריך מבחן ידיעת אנגלית, הם לא צריך מבחן רישוי, שוב, לבוא בתור פלו, אני לא מדבר על מי שחושב להישאר, זה כבר סיפור אחר, וזה לא הפודקאסט הזה. אז שוב, נדבר על מי ש... חוזר אחורה. אז נדבר על מסלול שרק לבוא לפלו, אז צריך בסך הכל בחינת רמת אנגלית, לא מדבר על בחינות רישוי, לא צריך USMLE בדרך כלל, הדבר הכי שיש מקום מסוימים, אם זה לא funded, שהם רוצים לראות הוכחה שיש לך funding, וזה בדרך כלל צריך להיות ממוסד רשמי, זה לא מכתב מאבא שהוא ישלם עליך, אז איפה שאני הייתי לא צריך, אני מכיר אנשים שהיו בטורונטו, ואז התחילו כל מיני קומבינות, או שהבית חולים כתב, או שהקיבוץ כתב להם, כל מיני דברים כאלה ראינו. אז זה רק צריך לראות שאתה, יש לך איזה אישור רשמי לפנדינג, בקטע של כסף, אם יכול מילה אחת, גם מקומות שהפלו הוא funded, בדרך כלל זה לא שנה רווחית. אחר כך, בסדר.
איך אתה ניגש לפלו בקנדה? איך אתה בכלל מגיש מועמדות?
אז כמו שאמרתי, אצלי זה יצא קצת דרך של חבר וחבר, היינו מישהו אחר שהכיר שם מישהו וחיבר אותי, וזה עזר. היה לי ברעיון בטורונטו, וזה כבר דרך היכרות של המחלקה שלי. לא אזור חלק גדול באמת מההיכרות, זה מישהו שמכיר מישהו, ולכן אני מתחבר למה שאחמד אמר פה לידי לגבי להתחיל מוקדם, זה גם כולל לפתוח עיניים ואוזניים מוקדם, כי מזל קורה למי שמוכן. אז אתה תמיד שומע מישהו שבמזל מצא פלו, אבל זה כי לפני 5-3 שנים הוא חיפש בזהירות, אז בסוף הגיע מזל. אז זה אומר בכל מקום, ללכת לכנסים, לפגוש אנשים, אם מגיע איזה עורך מחול, ללוות אותו, לצרף לארוחת ערב, ולפעמים הרבה פעמים מחלקות מביאות, להקפיץ אותו על שדה תעופה. דבר כזה דבילי, אבל היה לי שיחה שכמה שעות, שצא לי אובזרבר שבגרמניה, רק מלהקפיץ מישהו לשדה תעופה. והאופציות נפתחות מזה לאט לאט. אז זה תמיד כדאי. וכן, הרי לפעמים זה רעיונות מסודרים, לפתוח, לראות את הפלו בורד, את הפרסומים, ולהתחיל להגיש בקשות, ולהגיע לתקופות מסוימות שיראו אותך.
אחמד, איך זה עובד באוסטרליה?
התמונה היא כמעט דומה לקנדה. הנקודה העיקרית זה להתקבל לתוכנית. ברגע שאתה מתקבל לתוכנית, זה הכל רץ.
אבל איך אתה מגיע בכלל לתוכנית?
אז יש רשימות של המחלקות שמקבלות פלו, זה מסודר באוסטרליה, יש אתר של האיגוד הכירורגים, ויש שם כמעט כל המחלקות שמקבלות, עם מספר הטלפון, עם אימייל רלוונטי, עם נתונים על התוכנית, עם funded, לא funded, באוסטרליה רוב funded, ממש רוב funded, אתה מקבל תשלום שבועי, וגם על כונניות משלמים לך, אז כאילו, סך הכל מבחינת funding, אוסטרליה ממש טובה, אתה מגיש לכל, כאילו, אני שלחתי לכולם, ואז חוזרים לך במייל, כאילו, המזכירה, או לפעמים הרופא עצמו, ואז מתקדמים משם לרעיון, ואז מתקבל, לא מתקבל, לפעמים צריך להמתין, לפעמים אתה ברשימת המתנה, לפעמים יש ביטולים, כאילו, אתה לא מתקבל מלכתחיל, אבל אחר כך אתה מתקבל, אבל העיקר להתקבל לתוכנית, אתה מתקבל לתוכנית, ואז הכל רץ מבחינה בירוקרטית, שזה קצת עבודה, או הרבה עבודה, צריך לתרגם את הרישיונות שלך, את תעודת רופא שלך, תעודת האוניברסיטה שלך, ואז אתה ניגש לאיגוד הכירורגים של אותה מדינה, הם מאשרים אותך, כמובן צריך במקביל להגיש לויזית עבודה, working visa, לך ולבני משפחתך, וזה תהליך שלוקח 3-4 חודשים, זה מאוד איטי, אנחנו בארץ רגילים להכל מהר, רוצה לעשות שם באיזי, כאילו הדברים לוקחים זמן, ויכול להיות שיש משהו נכון בזה, אבל לא עד כדי כך, אבל שוב, זה ככה התהליך, אבל ברגע שאתה מתקבל, הכל רץ, ומבחינת השפה, גם באוסטרליה מבקשים, אני חושב שכל המקומות מבקשים, לא, כאילו לא רוב, זה הכל, כולם מבקשים מבחן שפה, כי הגיעו אחרות גם אוסטרליה מבקש מבחן שפה, אז צריך לעשות מבחן, וזה לא אמור להיות מעכב.
אז אני אגיד רגע על ארצות הברית. קודם כל יש חלוקה מאוד ברורה בין accredited ל-non-accredited fellow, שמבחינתנו כישראלים אין לזה יותר מדי משמעות. לנו זה לא משנה אם התעודה יוצאת accredited או non-accredited, כן איזה שום השפעה אחר כך על הקריירה שלנו בישראל. לאמריקאים זה כן יותר חשוב, ולכן יש דווקא יותר אופציות ויתרונות בלהתקבל לתוכנית non-accredited. נקודה חשובה גם לזכור שהרבה מהתוכניות האלו, ה-non-accredited, הן תוכניות חדשות, שעוד שנה, שנתיים יהפכו להיות תוכניות accredited, אבל בחלון הזה שהם נפתחו עם תוכניות חדשות, זה ההזדמנות שלנו הרבה פעמים להגיע לתוכנית כזאת. זאת דרך אגב תוכנית שגם אני הייתי בה, שהייתה תוכנית non-accredited. USMLE, הוא חובה בכל תוכנית אמריקאית. אתה לא יכול לקבל שום רישיון אמריקאי, בלי USMLE. עכשיו, יש את העניין של סטפ 3, לא סטפ 3. פה באמת יש הבדל בין התוכניות, וזה כל תוכנית עם הדרישות שלה. בגדול, הסטפ 3 דרוש כשהם רוצים שגם תרוויח כסף, שיכולים לעשות בילינג על הביקורים שלך, אז צריך סטפ 3. זה משנה בין תוכניות, זה משנה בין מדינות. כולנו שמענו על החוק של 7 שנים, שאתה חייב לסיים את USMLE של כל השלבים 7 שנים. יש מדינות שגם את הסטפ 3 חייבים לעשות 7 שנים. לדוגמה, בוסטון במסצ'וסטס, צריך לעשות את זה 7 שנים. אני, כשאני הגעתי לפלושיפ שלי, 7 שנים לסיים עברו מזמן, למזלי, התוכנית שלי לא דרשה ממני סטפ 3, אלא רק את סטפ 1, קליניקל נולג' וקליניקל סקילס, היום זה דרך אגב התחלף ב-OET, אבל USMLE זה ללא ספק דרישת סף. התוכניות הקרדיטית אתה מגיש דרך ה-HNS, האתר של החברה האמריקאית לחוגיות ראש צבא, והתוכניות שהן non-accredited זה מפה לאוזן, מהאינטרנט, ממזל, כמו שאני אמרתי בתחילת הפרק, אשתי הגדירה לי בוסטון או ניו יורק, אז בחיפושי גוגל שלי כתבתי בוסטון Head and Neck Fellowship, וככה מצאתי את הפלושיפ. שלחתי פשוט מייל, ובמקרה התפנה מקום. זו תוכנית חדשה. מה זה אומר תוכנית חדשה? הייתי בבית חולים קטן וצעיר בשם בית ישראל בבוסטון, אבל מה? נפתחה שם תוכנית התמחות חדשה, מנהל מבית חולים אחר הגיע לשם, עד אז הייתה שם תוכנית משותפת עם עוד בית חולים, ופתח תוכנית חדשה. אני הייתי הפלו השלישי. אז זה עניין של טיימינג, וכמו שיותם אמר קודם, לפתוח אוזניים, לשמוע, להתעניין, ובסוף מוצאים. מבחינת תשלום, אז כן מקבלים כסף, אבל כמובן זה לא מכסה, והרבה פעמים אתה צריך עוד מקורות הכנסה כדי לעבור את השנה. אני רוצה לשאול אתכם על קשיים. כולם מספרים, מדהים, כמה טוב היה לי בפלו, וכמה למדתי המון, ואיך התקדמתי, אבל אנחנו יודעים שפלו זה לא תקופה כזאת קלה, לא לך בתור הפלו, וגם לא לך בתור איש משפחה, במיתנו נושאים כבר עם משפחות. אז יותם, בוא נתחיל איתך. מה היו הקשיים שלך בפלו?
אין לי קשיים.
היה מושלם.
יש, כשאני מסתכל בנושא של הקשיים, צריך להסתכל בכמה דומיינס. הדבר שון, כמו שקצת נגענו בזה קודם, זה הנושא הכלכלי. לא יעזור כלום, הפלו זה שנה הפסדית. אתה מקבל קצת כסף, אז זה פחות, אתה לא מקבל כסף, זה יותר, אבל זה שנה הפסדית. ואתה צריך להיות מוכן לזה. אז האידיאל זה לבוא עם מספיק כסף שגם תוכל ליהנות מהשנה הזאת ולא רק תחיה על פת לחם. אבל כמובן כל אחד עם התקציבים שלו ואנחנו לבטח לא ניכנס לכם לחשבון בנק. אבל צריך להיות מוכנים לזה, כלומר לא יעזור כלום. הנושא השני זה משפחה. אני חושב שזה נושא מאוד חשוב, צריך להיות מוכנים לזה. ספציפית ליה מזל, בדיוק נולדה הבת הראשונה, אז אשתי הגיעה עם ילדה בשלושה חודשים ועשתה חופשת לידה ארוכה. אז זה היה נחמד, היא לא עבדה, היא טילה, הסתובבה, והיה בסדר. אם זה היה שנתיים, אז כבר צריך למצוא עבודה, כי אשתי לא תשב שנתיים בבית, ומה שעושים בבית, לא יודע. ואז היא לא תשב שנתיים בבית, ואז צריך למצוא עבודה, צריך גם שיהיה תעסוקה, וזה מתקשר למה שאמרת על דרישות, בוסטון, ניו יורק, זה בטח גם מתקשר לענייני תעסוקה. עם ילדים יותר גדולים, צריך בתי ספר, צריך מסגרות, כל איזה שיקולים מאוד גדולים, לי זה פחות היה רלוונטי, אבל זה בהחלט רלוונטי להרבה אנשים. והדבר האחרון זה הנושא של דרישות העבודה במחלקה. ספציפית הציד, בגלל שזה לא היה בתשלום, אז גם לא הצליח לעשות כוננויות או דברים כאלה, אז בעצם היה לי רק את העבודה ניתוחים, עד מתי שהיו, טייקבקים וכו', דברים שקוראים את זה לילה, אבל לא היה תורנות ודברים כאלו, כי הם כבר לא משלמים לי, אז בוא נהנה מהשנה עד הסוף. אבל אין ספק שיש מקומות שהעבודה הרבה יותר אינטנסיבית, וצריך להיות מוכנים לזה, וגם משפחה צריכה להיות מוכנה. אני יכול להגיד טיפ קטן שעבד לי, זה שכמו שאמרתי לגבי לשמור את המשפחה, אז נכון, כל השבוע עובדים מאוד מאוד קשה, אבל סוף שבוע בהנחה שאתה לא בבית חולים, לעשות משהו, כי אתה, האינסטינקט שלך זה, או שלך, עייף, היה שבוע קשה, אני רוצה לשבת בבית, אבל הבן בת זוג היה כל השבוע בבית, עכשיו צריך לעשות משהו, צריך ליהנות בפלו, זה גם חוויה, הרבה מקומות האלה, זה מקומות שמאוד מאוד מלא פעילויות, אם זה טיולים או מה שלא יהיה לעשות בסביבה, לנצל את הסופה של לעשות משהו, זה גם עבורכם, אבל גם לבני משפחה שהיו בבית, ובעצם מקריבים המון בשביל השנה, שנתיים האלו.
אחמד, קשיים שיהיו לך בפלו?
אז אני חושב, אם אתה מלכתחילה מגדיר מטרה שאתה, או משימה שאתה צריך לעשות, כאילו, כל הקשיים מדלדלים, לא, כאילו, אתה עובר אותם, אתה וגם המשפחה. הפלו שבו הוא לא פיקניק, כאילו, אתה עובד קשה, לפעמים הייתי מסיים ב-10 אפילו בלילה, אבל יש ימים שלא סיימתי ב-10 בלילה. לא עבדתי בעבודה אחרת אחרי צהריים, כמו שאני עושה פה, אז יש זמן חופשי אחרי העבודה, ויש זמן חופשי בסוף האשים. אז אני חושב שחובה לצאת, כל סופה של לצאת, היה לנו ספר של המקומות בסידני, שאפשר לבקר. נראה לי, סיימנו את כל הספר, כל המקומות ביקרנו.
כל הכבוד.
ממש, כל סופה שיצאנו. המשפחה, הילדים הלכו לבית ספר, בית ספר וגן. אשתי היו כל מיני חוגים שם באזור, אז היה לה תעסוקה, היא עבדה גם מרחוק, וגם נולדנו בן שם, והאמת, היינו לבד לגמרי, לא היו טיסות בגלל הקורונה, אז התחלתי ב-21, והסתדרנו, כאילו, היה קשה, לקחתי חופש שבועיים שלוש, אבל הסתדלנו בסוף, עם שני ילדים, פלוס אחד שנולד שם, ובסוף היה בסדר, כי הגדרת המטרה מראש, אתה רוצה לסיים את המשימה, ואתה תסיים אותה. וכולם כאילו תורמים בזה, אתה, המשפחה, הילדים גם, אפילו מבחינתי הילדים, עשו סוג של פלושיפ, הבן שלי דובר אנגלית עכשיו עם מבטא, שזה הישג מבחינתי גם. אז...
אני מדבר אנגלית מבטא, פשוט מבטא אחר.
מבחינת תשלום, האמת, אוסטרליה מאוד מומלצת, קיבלתי תשלום שבועי, וגם קיבלתי על כונניות. אז מבחינה כספית הסתדרתי, כי לא הייתי צריך להביא כסף מהבית, אבל כמובן צריך להיות מוכן לכל תרחיש, אז כאילו עבדתי קצת קשה לפני שיצאתי, והייתי מוכן גם.
אני נורא מתחבר למה שאמרתם לגבי המשפחה, צריך לדאוג למשפחה תוך כדי, אתה באמת נעול בפלושיפ שלך, זה המטרה, אתה גררת את כל המשפחה שלך לצד השני של העולם, וצריך גם לדעת למצוא את האיזון, גם בחיים, אבל ספציפית בפלו, גם אנחנו ניסינו והשתדלנו כמה שיותר בסופי שבוע לעשות ולטייל. צריך לזכור, מי שנוסע לצפון אמריקה, בעיקר הצפון צפון אמריקה, חצי מהשנה שלך, מזג אוויר שם הוא לא... הוא לא הכי כיף.
לא בוונקובר. מזג אוויר מעולה.
אז בוסטון זה אחד הערים עם ה... מזג אוויר היותר קשה, אם חושבים ששיקגו זה ווינדי סיטי, אז בפועל זה בוסטון, לפי סטטיסטיקות אמיתיות. אני חושב שאחד הקשיים האמיתיים בפלושיפ, חוץ מכל המעטפת מסביב, אצלי לפחות, זה הקשיים המנטליים. אני לפחות בין ההתמחות לפלו, נשארתי עוד שנה וקצת בתור בכיר במחלקה, וניתחתי, הייתי בכיר לכל דבר, עם המרפאת ראש צוואר שלי, ניהלתי את המטופלים שלי, כמובן, תוך כדי שיתוף פעולה עם הבכירים האחרים, ואז פתאום נסעתי לפלו, והייתי צריך לרדת איזה שתי דרגות למטה, פתאום, אתה לא עצמאי, יש לך מישהו מעליך, אתה לא מתמחה, לא מסתכלים עליך כמתמחה, אבל אתה לא הבכיר שהיית. צריך לזכור גם שרובנו מגיעים בגיל יחסית מאוחר, ופתאום הבכירים, לא תמיד יש להם ילדים, לא תמיד הם באותו סטטוס כמוך, וזה מעלה קשיים. הם רגילים להגיע ב5-6 בבוקר, לא כולנו רגילים להגיע בשעות האלו לעבודה. אז זה אחד הקשיים שלי היה קשה להתמודד איתם. דווקא אני חייב להגיד שמבחינה כירורגית, חוץ מדברים שאתה צריך באמת ללמוד מאפס, כמו שחזורים או רובוט, לא הרגשתי שיש לי איזה פער עצום. הרי זה הפחד של הרבה מאיתנו, שאנחנו נגיע לפלו, ופתאום נגלה שאנחנו שווים ערך למתמחה שנה שנייה. אני אישית לפחות לא הרגשתי ככה, אני לא יודע מה איתכם.
אני מסכים, אני עבדתי הרבה שם עם ה-PGY5, המדוחים שנה חמישית, שזה שנה האחרונה, והרגשתי שאנחנו בערך באותה רמה, כלומר לא הרגשתי שאני מאחורה, אבל נסכים לגבי המנטליות, זה נושא חשוב. גם המנטליות כללית, כשאתה מגיע במדינה זרה, יש להם ראש אחר, יש נימוסים שונים. תמיד אני אספר שהבוס שלי בפלו, היה אומר לי, אני הייתי עושה ככה. עכשיו, בתור ישראלי, סבבה, אתה עושה ככה, אני עושה ככה. אצל הקנדים, אני עושה ככה, זאת אומרת, תעשה ככה. ולקח זמן להבין את זה. אז זה באמת ראש זה. עוד דבר שזה טיפ טוב שקיבלתי לפני שיצאתי לפלו, יש לנו אינסטינקט בתור ישראלים לספר מה אנחנו יודעים. ואמרו לי, אתה בא לפלו ללמוד מהם, הם לא באו ללמוד ממך. אז להתאפק עם אצלנו היינו עושים ככה. זה לא בטוב.
האמת, אצלי הרגשתי פער כשהלכתי לשם, הרגשתי פחות מהבחירים, בטוח. ולקח לי זמן להדביק את הפער בדברים הבסיסיים, כמו נגדי סקשן מלא, תיירוד, כאילו כבר עשיתי תיירוד לפני שיצאתי, אבל נקטה סקשן מלא, טוטל ארינג'קטומי, זה דברים שכאילו כמתמחה אנחנו לא עושים, כאילו באופן עצמאי, לפחות אני, אבל לוקח כמה חודשים להדביק את הפער, ואז כאילו עשיתי שנתיים, אז היה לי עוד שנה וחצי פשוט לעבוד כסוג של כבכיר, היה לי חדר ניתוח משלי, מרפאה משלי, והיה מאוד יעיל ופרודקטיבי, נכון, זה צריך לשנות קצת את הגישה, ואפילו נימוסי דיבור, תודה רבה, צריך להגיד כל הזמן, בבקשה, וגם שיטת הזה, כאילו, אחד המתוחים ביקש ממני, הוא רצה שאני אחליף חדר, אז השאלה שלו הייתה, אתה רוצה להחליף את החדר? אמרתי לו, לא, אני לא רוצה. אבל I need this. אמרתי לו, אז תגיד. אמר לי, לא, ככה אנחנו מדברים.
כן, ישראלים, אנחנו רגילים לישירות, אנחנו אומרים בפנים, כאילו, זה לא יעזור. קשה לשנות את הסגנון תוך שנה.
כשחזרתי לפה, אז אני במיינדסט של שם. ואז אני מבקש מאנשים, כאילו, אתה חושב שצריך לדעת, אתה רוצה אולי להתחלף, אתה רוצה ללכת לשם, אז לא, זה לא עובד, צריך להחליף מחדש.
זה אפילו דברים קטנים כמו, בדקתי מטופל ואני רוצה להראות לבחיר שלי, אז אני ארגיש שאתה דופק בעדינות בדלת, נכנס, מציג לו. אז הוא אומר לי בעדינות, כשאני מטופל, תחכה בחוץ עד שאני מסיים. אז אתה עובד בחוץ, רבע שעה 20 דקות, הוא מסיים, פותח את הלב, ואתה מציג לו. כאילו, אין שם, בארץ דלת זה המלצה.
זה וילון.
זה אביזר מיותר, לא יודע למה שם אותו.
כמו וילון, באמת.
אצלם דלת זה דלת. אתה לא נכנס, ולוקח זמן להבין את זה.
כן, כן, יש ללא ספק קשיים מאוד קשים להעביר את המיינדסט שלנו מעבודה פה בארץ עם החברה הישראלית לבין חול. גם איך אתה מדבר עם מטופלים, אצלי כאילו נדהמתי לראות איך הבוס שלי, המנהל מחלקה, כשמגיע מטופל, מה שלומך, במה אתה עוסק, במה אתה עובד, מטופלים שהוא מכיר שנים, זה כבר בכלל רבע שעה הקדמה על כל מה קרה וחיה בחתונה האחרונה. אנחנו הרבה יותר ישירים, גם צריך לזכור שלנו הרבה פחות זמן פר מטופל, כן. לעומת ארצות הברית, ואני בטוח שגם בקנדה ואוסטרליה זה דומה. בדיעבד, אחמד, כן. היו דברים שהיית משנה בפלו שלך?
האמת, אני יכול להגיד לא, כאילו, זה הלך חלק יפה, פחות או יותר כמו שמתוכנן, אני לא חושב שהיה משהו להתחלט עליו בדיעבד, זה הלך חלק יפה כמו שמתוכנן, כפי שאמרתי מקודם, אתה כאילו מגדיר מטרה מלכתחילה, אתה עובר את זה יפה, לטוב ולרע, תמיד יש קשיים, אבל הקשיים הם חלק מהחוויה הזו, אז הכל מתקבל.
לא, לצערי גם אני לא יכול להוסיף הרבה, כי באמת אני חושב שהיינו פלו טוב, גם המקום היה, ונקובר כעיר, עיר מדהימה לשהות בשנה, הפלו עצמו, ואני מתחבר למה שאמרת על תוכניות חדשות, לפעמים אני חושב שהן יכולות יותר טובות מתוכניות מוסדרות, כי אתה גם קצת... קצת מערב פה ראש הנוצר, הוא נחמד, אתה בא ואתה, אתה הולך אחד לתוך הזה ושם, והרבה פחות מוגדר לך דברים, ואתה יכול לאכול יותר מהבופה הזה. אז היה, בקטע הזה ניתחתי הרבה, נחשפתי, אבל גם היה עבודת מרפאה, שגם היא חשובה בסוף, זה חלק משמעותי מהעבודה, והיה את זה, ועבור המשפחה זה היה מעולה, אבל זה לבוא מוכנים, גם באמת להבין את המקום, מה יש שם, מה אפשרות, מה דורשים לך, כמו שאמרת אנטון, להבין מה הציפייה בפלו, וגם כמו שאחמד אמר, לבוא מוכוונים למטרה, זה השנה הזאת עושה, בואו נציב את המקסימום, נהנה עם משפחה, נעשה מזה חוויה.
אתם חושבים שיש הבדל מהותי בין לעשות פלו של שנה לשנתיים?
אני, האמת, אני הרגשתי הבדל בשנה השנייה, הרגשתי ממש כמו בכיר, אבל שוב, שנה גם מספיק, אני ראיתי אותה מסע שנה, והוא
בסדר
גמור, מנתח מעולה. עשיתי שנתיים, אני הרגש שאני צריך את זה, במיוחד שאתה עושה מעבר, אז עשיתי אבלציה ועשיתי גם רובוט, היה לנו ניתוחים כאילו כל שבוע רובוט, היינו ניתוחי אירווי והיה לנו מטלים חופשיים, אז הייתי חלק בכל החבילה הזו, והרגשתי שהשנה השנייה תרמה לי גם כן, אבל שוב, זה לא אומר ששנה אחת לא מספיקה.
אני מודה שאני קראת סוף השנה הראשונה כבר אמרתי, אוקיי, נמאס לי לנתח עם עוד מישהו, תנו לי חדר לעבוד. איפה שהייתי בוונקובר, היה הרבה דברים טובים, אבל העומס, עבודה שם לא אפשר להגיד, טוב, כך חדר תעבוד, כי מן הסתם, מנתח יותר לאט מאשר הבכירים, ויש שם גם עניין של עומס על המערכת הציבורית. אז גם הייתי נשאר עוד שנה, זה עדיין היה חלק לא קטן מהניתוחים, עם רופא בכיר שם. ואני כבר אמרתי, טוב, אני רוצה לנתח, תנו לחזור לארץ, יש עוד עקומת למידה, אבל לא יעזור גם אם תהיה 10 שנים בפלו, אין כמו לשחות לבד, לא יעזור כלום. השנה הראשונה בארץ כבכיר, אתה עושה קפיצה שלא אתה, לא תהיה בשום מקום אחר.
אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, גם אני בסוף השנה הראשונה והיחידה שעשיתי פלו, הרגשתי מיצוי, לא בקטע שאני לא יכול לראות עוד מקרים לנתח, אבל מבחינה מנטלית של, אוקיי, הבנתי, למדתי.
תנו לי.
עכשיו אני רוצה להתקדם ולעשות, אין מה לעשות, אתה צריך ללמוד לעשות את הדברים האלו לבד. אני הייתי בבוסטון, במסיצ'וסטס, אין כזה דבר לעשות ניתוח בלי בכיר. נכון, אני יכול להגיד שתפריף לפ האחרון שעשיתי, המיקרו, מי שהיה עוזר שלי במיקרו, זה הייתה סטודנטית לרפואה. דרך אגב, זה הבדל תהומי בין הארץ לבין ארצות הברית. כל אחד שנכנס לחדר הניתוח, מתמחה שנה א', סטאג'ר, סטודנט, כל אחד מהם מקבל משהו לעשות. אין כזה דבר צופה מהצד. אז המיקרו האחרון שעשיתי הייתה עם סטודנטית לרפואה, שהיא הייתה עוזרת שלי, אבל הבכיר כמובן היה רחוץ והשגיח. אבל זה כאילו היה המבחן סיום שלי של המיקרו, לעשות עם סטודנטית. אז כירורגית תמיד אפשר להשתפר ולראות עוד דברים, אבל מנטלית אני חושב שזה, אני מציתי אחרי שנה ורציתי להמשיך לפרק הבא בחיי המקצועיים, בוא נגיד ככה. מה לגבי אופציות של להישאר בחול אחרי הפלו? היה לכם אופציות כאלה?
בקנדה פחות, כי כמות הפוזישנס בבתי חולים גדולים ששם בעצם עושים את הדברים האלו, היא מאוד מצומצמת. אז רק אם נפתח בדיוק התפנה תקן, ואז יש 20 משרצים עליו, ואז הוא יכול. לפחות איפה שאני הייתי, אבל אני מכיר אנשים בטורונטו שנשארו, כלומר, האופציות קיימות, כמו כל דבר, זה יפתוח עיניים, קצת מזל, וגם אם יש חצי צורך, ומצד שני אתה מאוד מרשים אותם ואתה רוצה, אני מניח שזה אפשרי, ואותה תקופה זה לא משהו שהיה רלוונטי אליי, אז גם לא חיפשתי, אבל יכול להיות שאם אתה מסתכל, אתה מוצא.
תמיד יש את האופציה הזו להישאר, לא חייב באותו מקום, צריך רק להשלים את ה... כאילו הם עושים השוואה בין התוכנית שלהם לתוכנית שלך שעשית בארץ, ואז צריך להשלים עוד אולי שנה של התמחות בלי או עם מבחנים, ולרוב כאילו אם יש מקום בבית חולים מקבלים אותך, אם לא אז כאילו יש תמיד מקומות קצת יותר רחוקים מהמרכז, אפשר להתחיל שם ואז לעבור למרכז, אבל זו הייתה שאלה, דילמה קצת, לשנה אחת אני לא חושב שזה דילמה, שנתיים, שלוש פלוס, זה כבר, כאילו, אתה יותר, כאילו, רוצה להישאר, אתה רגיל למקום.
זה כבר לקבל פוזישן באיזשהו בית חולים, זה לא להגיע לאיזה פלו.
לא, לא, מנטלית להישאר, מנטלית להישאר, אתה צריך שנתיים, שלוש. כן.
גם להתחייב.
כן. ואז הייתה המחשבה הזו, אבל בסוף לא.
אז בארצות הברית קיימת האופציה, הנושא של הרישוי הוא מסובך, זה לא משהו שהוא פשוט, אבל כמו בכל דבר אחר בארצות הברית, אם ממש רוצים, ושתי הדברים רוצים, ושתי הצדדים רוצים גם אתה וגם המקום, תמיד מוצאים את הפתרונות, יש הרבה תוכניות וייבר, וכל מיני שיטות שונות, שכן אפשר לסדר את הדברים. במקרה שלי זה באמת היה פחות רלוונטי, אשתי הייתה צריכה לחזור כדי לסיים את ההתמחות שלה, אז היינו צריכים לחזור לארץ, אבל זה אופציות שקיימות, ו... אני מציע לאנשים שזה חלק מהעתיד שהם רואים את עצמם, כן לחשוב על זה מההתחלה. כלומר, אם אתה נוסע לפלו ויש לך איזו תוכנית שאתה מתכוון בעתיד אולי להישאר שם, לדבר על זה עם התוכנית ולחשוב על זה ולבדוק את הכיוונים פחות או יותר מהיום הראשון, שנה של פלושיפ עוברת מאוד מאוד מהר.
זה דומה למה שאני אומר תמיד על התמחות. תמיד כשמגיעים סטודנטים, אני אומר שהמטרה של ההתמחות זה למצוא פלו. אז אותו דבר, אם אתה חושב על להישאר במקום מסוים, אז המטרה של הפלו שלך זה בעצם להרשים אותו מספיק כדי להישאר. מצד שני, לא הייתי יותר מדי מעלה את זה בתור נושא שיחה לפני שמתחיל הפלו, אלא רק בחודשים הראשונים לגשש. אי אפשר שהמילה הראשונה שלך תגיד אני רוצה להישאר פה, לפני שיודעים מי אתה.
כן, אבל צריך לזכור גם שיש רעיונות, כן. וכשהתראיינתי בתוכניות שונות, אחד השאלות העיקריות שואלים אותך, האם יש לך מקום לחזור אליו? כן. זה כן חשוב להם לדעת. כן. אני דרך אגב לא יודע מה התשובה הנכונה. האם הם רוצים לדעת שאתה בוודאות חוזר לא משנה מה למקום שממנו באת?
אני דווקא ראיתי זה שיחה אחרת, כלומר, אני הרגשתי שאני אגיד זה יותר בתחושה של מי שניהל את הפלו שלי, הוא מאוד מרוצה מזה שלמדתי ממנו דברים ואני מיישם אותם בארץ. כי יש אנשים שעושים שנה פלו, ואז חוזרים ועושים רק תיירויד. עכשיו, אם אתה עשית פלפים והכל, ואז אחר כך אתה עושה תיירויד, הוא בריא שאת שבזבז עליך את השנה. אז אני חושב שחלק מזה, ואולי אני נאיבית, זה אנחנו רוצים לקחת אותך לפלו, אם יש לך מקום לחזור, כי אנחנו רוצים להשקיע בך ושזה אשכרה נותן תוצר, ולא שאתה אחר כך תבוא ותגיד אין לי איפה לעבוד ואני בקופת חולים. אז אני הרגשתי שזה פן אחד של השאלה הזאת, יכול להיות שיש גם צדדים אחרים, ואולי אני נאיבי מדי בשביל זה.
לא, ואני חושב שזה כן נקודה מאוד חשובה. בארצות הברית, אני מניח כמו בקנדה, מאוד חשוב להם הליניאג' שהם רואים, הוא למד אצלו, שלמד אצלו, שלמד אצלו, והם רואים ממש את השושלות האלו, ואתה רואה את זה בטכניקות הכירורגיות של מנתחים, שהם אומרים לך את זה, זה הגיע משם. אז אותו דבר חשוב להם, שאם היית אצל מישהו בפלו, הוא רוצה לדעת שאתה בא ועוסק בכירורגיה אונקולוגית של ראש צוואר, וכמו שאמרת, שהוא השקיע בך, והיה לזה תועלת.
כן.
האמת, בכל הרעיונות שעשיתי לפני הקבלה, כמעט כולם שואלים את השאלה הזו, יש לך מקום לחזור אליו, ואפילו דורשים בכתב. כאילו בכתב מהמנהל מחלקה שלך, שאתה חוזר לשם. כולם, אני לא מכיר מחלקה שלא שאלה את השאלה הזו.
לארצות הברית יש מכתב מיוחד שאתה צריך להוציא ממשרד הבריאות בישראל, שאתה חוזר.
כן.
יש כזה מסמך...
זה כבר בדרך כלל בדבר יותר של הוויזה, וזה בקשר מה שאמרת, לראות שאתה לא נשאר שם. אבל שוב, יש את העניין של הקבלה, ושאתה מסור של הוויזה, וזה שתי דרישות שונות.
אז אנחנו לקראת סיום. עוד נקודות שהייתם רוצים להעלות בנושא הזה, כדי לתת עוד טיפים למתמחים שחושבים על התחום הזה?
לא רואה משהו כך להוסיף, אבל באמת לחזור לנקודה של, שזה נאמר פה, לחשוב על פלו מוקדם, להתחיל לפתוח עיניים מהתחלה, ולהסתכל על זה כחוויה. נכון, זה קשה, אבל זה once in a lifetime opportunity. אני אגיד גם עוד איזה משהו קטן, שאולי לא הבנתי לאנשים שנפלו על תקופת הקורונה, אבל כשאתם אומרים לחזור לארץ, תיקחו במחלקה שאתם אומרים לחזור אליה עוד איזה חודשיים, ותעשו מזה טיול גדול, כי לעשות טיול של חודש וחצי חודשיים, אין לכם צ'אנס אחר בקריירה, אז אם תתחילו בספטמבר ולא באוגוסט, לא יקרה כלום בארץ, אתם תעשו חוויה מדהימה, אז תנצלו את זה.
טיפ חשוב.
נכון, נסכים לגמרי, אפילו שזה חוויה טובה, גם מקצועית וגם אישית למשפחה, היא אפילו מבחינתי גיבשה אותי יותר עם המשפחה, האמת היה לי זמן יותר עם המשפחה, סופש לגמרי אחרי צהריים, וגם בסוף הפלושיפ נסענו לניו זילנד וטיילנו שם, אז חשוב המעבר הזה, כאילו אתה עובד שנה, שנתיים קשה, אתה חוזר לארץ, אתה גם צריך להשקיע בשנה ראשונה, שנייה, אתה צריך כאילו להרשים, ללמוד מה ש... כאילו ליישם מה שלמדת שם, זה גם אתה תעבוד קשה, אז חשוב המעבר הזה שיהיה חווייתי גם כן.
אז הנקודה האחרונה שאני רוצה שוב להדגיש, תגדירו מטרות ויעדים, מה אתם רוצים להשיג ואיפה להשיג ואיך להשיג, כדי שתתאימו את התוכנית פלו שהכי מתאימה לכם. לא כל תוכנית מתאימה לכל אחד, צריך לזכור את זה. יש תוכניות יותר קשות עם work-life balance פחות טוב, ויש את התוכניות היותר קלות במרכאות כפולות, כי אף תוכנית היא לא קלה, אבל נותנות את האופציות המאוד ספציפיות שמתאימות לכם. אז תודה רבה לדוקטור איתם שקדי ולדוקטור אחמטה על השיחה הכנה והמעשית, ולמתמחים ולמתמחות, תזכרו שהפלו זה לא רק החלטה מקצועית, זה גם החלטה אישית, שתשפיע ותעצב את המשך הקריירה והחיים שלכם. נתראה בפרק הבא.